הנושא שנלמד אותו היום זה על יעקב אבינו והסיבוכים בימינו. היום, התקופה שלנו מלאה בסיבוכים. מה זה סיבוכים? בעיות, קשיים וכל מיני דברים מהסוג הזה. ברשותכם, קודם כל נקרא אולי את הדברים של הרב צבי יהודה בהתחלה שכותב על הסיבוכים שאפיינו את יעקב אבינו ואותנו בעצם. אחר כך אני הייתי ברשותכם, מקווה שנספיק, לקרוא את מה שכותב הרב זצ"ל על המשבר החוקתי והמשפטי שיש בדור שלנו, להבין את הסיבוך הזה ומה הפתרון לסיבוך שאנחנו בימים האלה חווים אותו כפי שאנחנו חווים. אם זה מעניין אתכם. כן? את מי זה מעניין כאן? טוב, בסדר. כאן נקרא מה הרב צבי יהודה כותב על זה. הוא סיכל את ידיו. סיכל זה מלשון שכל. יש, כל מי שיש לו סיבוכים, ואין אדם בלי סיבוכים חוץ ממני, אפשר להתגבר על סיבוכים צריך מה? שכל. זאת אומרת, אדם יכול לפעול מתוך תבונה ושכל וכו', אבל גם מתוך רגש. אבל הוא אומר, קודם כל, סיכל את ידיו, משון שכל, כל תנועה שלו הייתה לא סתמית. דרך אגב, באיזון זאת אני רוצה להגיד משערב מנחם בן יעקב, זכרונו לברכה, הוא היה כזה. כל משפט, כל מעשה, כל דבר שהוא פעל בחייו, זה היה השכל. כן, לא, אתה שואל אותו שאלה, אתה רואה שהשכל עובד, הוא לא עונה ספונטנית, אלא מתוך מחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. זהו, סיכל את ידיו. סדר מסירות הברכות מסובך. יש סוג של צדיקים שאינם סובלים את הסיבוכים שבדרכי הנהגת השם. לא סובלים. אבל צריך לזכור שכל עניינו של יעקב אבינו מלא סיבוכים מההתחלה ועד הסוף. מבטן אמו ועד יום מותו הוא מלא בסיבוכים. מראשית ועד אחרית. החל מידו אוחדת בעקב עשיו, וכלה בסיכל את ידיו. מעשה אבות סימן לבנים. טוב, גם אנחנו מלאי סיבוכים, צריך לדעת, זה לא מקרה. אנחנו בני יעקב, בני ישראל. אותם הסיבוכים נמשכים אל בני יעקב ואלינו. ובכפל כפליים. דרכם של אנשי קודש אינה פשוטה. וכל שדבר שהוא יותר גדול, הוא אומר כאן כלל גדול, כל דבר שהוא יותר גדול, הוא יותר מסובך. כך כל המציאות שלנו מסובכת מאז ועד הנה. ועכשיו אנו רואים איך יד השם מתגלה בהיסטוריה, מנהיגה אותנו דרך כל הניסים הצבאיים והמדיניים. הרב כותב לפני למעלה, קרוב לך, 150 שנה. מה זה לעומת היום? ניסיך שבכל יום עמנו דברים ניסים ונפלאות. הקימה את המדינה, מסדרת את עניין דרך עלילות נוראות. אמנם יש הרבה סיבוכים, אבל אין זה פוגע בשלמות המהלך. וזה כלל גדול. החיים זה תהליך. והתהליך הוא מסובך. בכל, בפרט, במשפחה, בחברה, בעם, בעולם כולו. אז איך אתה מתמודד עם הסיבוכים האלה? אם אתה מביט אל העתיד, כשאתה מביט אל העתיד, אתה יכול להתגבר על כל הסיבוכים, זאת אומרת, להתעלות מעליהם, לא להיכנס למציאות של מערבולת או משהו כזה, אלא מתעלה וממשיך הלאה. זהו הצעת השם העליונה. האורות הולכים ומתגלים דווקא מתוך הסיבוכים, מתוך המחשכים, מכוח כל זה. טוב, זה דברים שהרב כתב, הוא אמר בעצם באחד השיעורים שלו בעניין, והוא חוזר על זה הרבה פעמים. ברשותכם תהפכו את הדף. זה מאורות, אורות התחייה, חלק שאורות התחייה מופיע, של הרב זצ"ל. זה מאמר קצת ארוך, אני אקרא אותו ברשותכם, והוא מסביר לנו את הסיבוך המשפטי. ממש נוגע לימים האלה, כל הסיבוך עם המערכת המשפטית וכל הדברים האלה, והרב מסביר מה מקור הסיבוך ומה הפתרון, אם אתם מעוניינים לשמוע. ממש. אבל אני אקרא את זה בכמה שנספיק להגיע. בבקשה. הרב כותב כאן, הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. זאת אומרת, בחברה יש כללים, כמה שהדבר יותר כללי, ציבורי, ושם הדבר יותר טבעי. הפרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. במילים אחרות, הפרטים יכולים לעשות שטויות. כן? אבל הכללים, יש להם כללי, החברה האנושית, ובכלל כל חברה, זה לא, התהליכים שעוברים את התהליכים אלוקיים, לפי חוקים אלוקיים, כן? יש הבדל בין הפרט ובין הכלל. אבל החברה האנושית והלאומית, עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר, הטבעית, אינסטינקט מה ש... הוא אצל חיות. דווקא בחברה זה מתגלה. דרכי השמירה המכוונים לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים, יותר מבאדם התרבותי. רואים את זה היום, כמה שאדם יותר... תרבותי במרכאות, אני אומר. הוא גם לא, פתאום הוא מתרחק מהטבע, מהטבע של החיות אפילו. הדבר הפשוט, זבוב נשמר, זבוב שומר על עצמו. איך? יש לו אינסטינקט. אומר גם החברה האנושית והלאומית, יש לה אינסטינקטים. היא מרגישה מי הוא האויב ומי הוא האוהב. אינן מתגלות בכלליות האנושיות, האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החיים. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון. אנשים פשוטים. כל אדם פשוט ש... מי האויב היום? מי האויב של עם ישראל? מי אמר? אתה, איפה אתה חי? בבועה? מי האויבים שלנו? חמאס. אנטישמים, יפה. מי אומר את כל זה? אנשים עם ישראל. מי יגיד אולי, כן, לא... פילוסופיה, האינטליגנטי, סליחה שאני מבקש שלו, אתם לא נעלבים מהדבר. האינסטינקט הטבעי שכל יודעים, איך אומרים היום, מחנה יהודה. מחנה יהודה, הם יודעים מי האויב ומי הוא האוהב. ואנשים באקדמיה, הם קצת מבולבלים בעניין. לדוגמה. בלי כל צריך לחוכמה וניסיון, האנשים הפשוטים, הטבעיים, מתגלת בחיי העמים, ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע, והם יודעים מי האוהב ומי האויב שלהם. האלילות הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה, היותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת הגלותו יצר לעולם. ותצא שנאה, זה מקור האנטישמיות, ותנשא שנאה אינסטינקטיבית, זאת אומרת, טבעית, עזה לישראל, מכל הגויים. זה שצונים אותנו אנטישמים וכל זה, זה לא מהיום. זה לאורך כל הדורות. אמינות, אמינות, בכל מקום שרב כותב אמריקה, נצרות, זה הנצרות. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה היא על בסיסים קרובים לאליליים, לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות האליליות, אשר האליליות חדרה בתוכה, תוכיות נשמתן, דמן ובשרן, כי אם ביקחתה לה סגנון אלילי, לרפידתה והשטחת סגנונה. זה הנצרות שהיא גנבה לנו את היהדות. לא גנבה, אבל היא זייפה את היהדות, נאמר. והכניסה בעצם אלמנט אלילי, אותו האיש, כאילו האלוהים, חס ושלום, הדברים כאלה. יודעתי יפה שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי, הרפוד לה, לא תימצא עוד מעמד בחיים, היא טבעה מיוחדת, ותוכח להיבלה בלי הרוחנית ביהדות. זאת אומרת, הנצרות פוחדת מהיהדות. למה? כי אם האמונה באותו האיש תעלה, מה יישאר מהנצרות? שום דבר. היא מכירה בזה, לכן היא נלחמת בנו, מלחמת חורמה, 2000 שנה בערך, מלחמים בנו. זה האמינות, אין מה הנצרות. מה? כן, כן. המילה, כתוב אצל רומי וירושלים, אם ירושלים עולה, רומי זה סימן לאותה יורדת. אני אזכר בשעתו, היה, כשפתחנו את מכון מאיר לפני 50 שנה, בא בן אדם אחד, ורוצה ללמוד גמרא. טוב, והוא, קראו לו, אני זוכר את שמו, קראו לו אליאס. מאיפה אתה? מברזיל. מה אתה רוצה ללמוד גמרא? למה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד גמרא. אבל הוא לא יהודי. הוא אמר לי, אני לא יהודי. ואני לא ידעתי מה לעשות. הלכתי לרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, ושאלתי אותו, אני יכול ללמד את הבן אדם הזה גמרא? אז הוא אומר לי, הרב צבי יהודה אומר לי, תשאל אותו אם הוא מאמין באותו האיש. ואם כן, אם הוא מאמין באותו האיש, אתה לא יכול ללמד אותו. אם לא, אז אולי הוא רוצה, אולי מהנושאים, אליאס, אליהו, אולי מהנושאים וכל זה. אז נפגשתי איתו, ואני שואל אותו, תגיד לי, אתה מאמין באותו האיש? הוא בטח, אני כומר, הוא אומר. אז שואלתי, למה אתה לא רוצה ללמוד גמרא דווקא? מה קרה? אני עושה תזה, שהברית החדשה לקחו הרבה מאוד מהגמרא, אבל בשביל להוכיח את התזה, אני צריך ללמוד גמרא. אמרתי לה, תלך לאוניברסיטה, תלמד שם גמרא. אז זה הקנה מידה לנצרות, אם מאמינים באותו האיש הוא האלוהים. אז לנו זה נראה משונה, אבל זאת היא העובדה. אז, והיא אומרת, אם זה נמחק מהתיאולוגיה שלהם, לא נשאר להם כלום לנצרים. זה מה שהרב כותב כאן, שהנצרות ראתה ביהדות אויב. מדוע? כי היהדות זה אנטי המחשבה הזאת שהאדם הזה הוא האלוהים. ותוכרח לי בליה רוחנית ביהדות, מקורה של הנצרות זה היהדות. ולכן עומדות הם גם כן על נפשה עומדת היא הנצרות גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה של היהדות. כן. זה נכתב מתי? לפני השואה. לפני השואה. המקור לשנאת האנטישמיות הגדולה זה הנצרות וגם האסלאם. זה המקור. טוב, כל זה מדובר באופן כללי על יהדות. עכשיו הוא מתייחס יותר אלינו, למצב שלנו. מה?
שקיבלנו
לתורה. לא. ירדה שנאה לעולם, ככה הגמרא אומרת. למה בהבדל בינינו ובינם, הקינה הזו שיכול להיות לחיות ממחיצתנו. וכן הדבר הולך בכל סדרות ובכל המצבים. יש מלחמה, מלחמת קיום. עושה את דרכה כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני. העולם החומרי זה העולם הקפיטליסטי, מה שנקרא. תחרות. מה שהעולם שאנחנו המערבי שחיים בו. אותו דבר הוא אומר, יש, גם בעולם הרוחני יש אותו דבר. בעולם הדעות והרעיונות. בכל תוקף ההכרה פנימית מלמדת קיבוצים רבים. המון בלתי מלומד. מי זה המון הבלתי מלומד? מחנה יהודה. אנשים הפשוטים. המון בלתי מלומד לעמוד על נפשם מבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים מבחינתם החומרית. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים, מחוללות מעשים כבירים, הנטיות הטבעיות האלה, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, מגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית, דיינו הטבעית, אשר יקדים ההמון, יקדים. זאת התחושה הטבעית של ההמון. הולך אחר רגשותיו לדעתה לפלס על פיה את נתיב חייו. המדע יבסס את הנטיות הטבעיות כפי האפשרי ייתן להן צורה תרבותית מוסרית. אבל הנטיות הטבעיות, לא, המדע לא יעקרן ממקומן, כי העצומות הן ממנו. גם המשפט והצדק, הדברים האלה בחרתי, משפט והצדק, עומד היום על הפרק שלנו בחברה הישראלית. איך כל המערכת הזאת מתנהלת? של המשפט והצדק. איך, מי מנהל אותה? מי, לפי מה זה הולך? גם המשפט והצדק, על של ימינו, על ימינן, על ימינן, כי הלא... הן אין מעמידי החיים הקיבוציים. כל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ היומי חברתי, באיזה צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו. תפקיד המערכת המשפטית, להגן על הלאום, להגן על החברה. זה התפקיד של המערכת הזאת. וכשהיא לא עושה את זה, המון מתקומם נגדה. מכל דבר אשר יבלעהו ובתחבולות יעשה לו מלחמה. היהדות מכירה את עצמה גם היא בהכרה טבעית. קודם שיבערו לה כל הפילוסופיה וכל היגיון מהי, להערה של האלוקות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם בחיים בכלל. והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בארצה ההיסטורית היינו בארץ. זאת היא כל מגמתה, הקונניות, המעשיות שלה, באות למלות מלאכת צינורות, שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפע טל חיים מהידיעה האלוקית התורה אל הידיעה הלאומית שלה, ברוח, בשכל, במעשה. לא רק בחיי כל יחיד, היא גם בייחוד בחיי הלאום כולו. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש, אנשי אלוהים, אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם כי אם בישראל. זה מה שאנחנו חווים היום בסיבוך שקיים כרגע. פתאום מכתיבים לנו מערכות שלמות שזה לא מתאים לנשמה של העם היהודי. העם היהודי יש לו שורשים אחרים. אבל זה המאבק. מי ינצח?
יהודים.
איך אתה יודע?
כל ההיסטוריה.
נכון. כן. רק בכל רם. לא משנה, יש גם ביניהם כאלה שראו, הכירו את עם ישראל. מה שקובע, בקיצור, זה האינסטינקט הטבעי של האומה. זה מה שקובע בסופו של דבר את התרבות, את המהלך. אבל מה זה מסובך? למה? הרגילו אותנו עכשיו דור שלם, אולי שני דורות כבר, להתרחק מהשורשים, מהמקורות. ועכשיו אנחנו בתהליך של חוזרים למסורת, חוזרים אבל זה תהליך שלוקח זמן, לוקח סבלנות. למרות שעכשיו אתה רואה ממש סימנים ראשונים של התעוררות רצינית של אנשים שמחפשים את היהדות, את המסורת, את הדברים והם אמרו לי שהנוער בעיקר, שהוא העתיד, פתאום הולך, כולם מתחזקים, טיציות, פתאום זה, פתאום כיפות, פתאום תפילין. מה קרה לכם? זה התהליך הטבעי. זה על זה מדבר כאן. אשרי, אומנם יש סיבוכים, אבל כשיש סיבוכים, אתה יודע את המהלך בשלמותו, לאן הוא הולך, אז אתה בסדר, זה כמו מחלת ילדות כזאת. בסדר. נעבור את הדברים האלה, בעזרת השם. נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו. אמן.